יזמות בעולם דיגיטלי. פודקאסט לעסקים שרוצים לפרוץ בגדול בעולם שבו כללי המשחק משתנים כל יום. היי, כאן רבקה יעקב, ואני מזמינה אתכם להצטרף אליי למסע בנבחי התודעה היזמית, שבו נדבר על איך להצליח בעולם דיגיטלי, איך להתמודד עם הפחדים הכי כמוסים שלנו כבעלות ובעלי עסק. נשבור כמה מיתוסים על דיגיטל והצלחה, ונדבר על מה שבאמת מניע אותנו, שליחות, כסף, השפעה והכרה. אז אלין ירושלמי, תודה שהצטרפת אליי היום לפרק שאנחנו הולכות לדבר על איך להתפרנס ממכירת האומנות שלך באצי. וזה נושא שהוא ממש ככה קרוב לליבי, ואני גם אסביר תכף למה, אבל קודם כל תודה רבה שהצטרפת אליי. את מומחית לאצי, ומאוד חשוב לי ככה לשמוע את דעתך על כל הנושא הזה. ככה בכמה מילים אני אספר עלייך, ואחר כך תציגי את עצמך גם. אז את היית מעצבת תכשיטים במשך המון המון שנים, ואז עשית בעשר שנים האחרונות מעבר יותר לעולם הדיגיטל, ואת היום מלווה בעלות חנויות אצי שרוצות להגדיל את המחירות, וכאלה שרוצות להקים חנות חדשה. יש לך ניסיון עצום בייעוץ ובליווי מקצועי של יוצרות בעולם האצי. בנוסף, את מקימה ומנהלת את קבוצת הפייסבוק והוואטסאפ של מועדון אצי, שזה בית ליוצרות שרוצות להרחיב את הידע שלהם על אצי, וגם מפתחת שיטת אצי בלחיצת כפתור, שזה סדרת הדרכות למתחילות ומתקדמות שמלווה שלב אחרי שלב להצלחה באצי. וואו, כאילו איזה עולם עצום.
דיברת הכל.
רק על אצי. אז בעצם התחלת כאומנית, עברת לעולם הדיגיטלי, לפלטפורמה הזאת שהיא חנות שמאפשרת לאומניות ויוצרות למכור את הדברים שלהם בכל העולם, שזה ממש להיחשף לקהל בינלאומי. איך עשית המעבר הזה? תספרי לנו קצת על עצמך, איך הגעת לזה בכלל? כי זה לא כל כך טריוויאלי מעבר בין עולם אומנות לעולם דיגיטלי.
נכון. למרות שאת העסק הקמתי מתוך מטרה שהוא יהיה דיגיטלי, אמנם הוא קם בסביבות 2008 ועוד לא היו מדברים הרבה על האינטרנט, אבל לי היה איזה רעיון כזה בראש שאני אמכור לכל העולם ואני אמכור את זה בדיגיטל. זה היה עד כדי כך חזק שהשתתפתי בתערוכת תכשיטים בג'ובלה המפורסמת, ופנו אליי לקנות ממני תכשיטים, וזה לא היה אינטרנט. סירבתי. פשוט סירבתי למכור להם את התכשיטים שלי. שאחרי זה הבנתי שזאת הייתה טעות, אבל בסדר, מזה לומדים. וכמו כולם, התחלתי את כל השלבים, שזה בעצם ללכת לירידים ו... למכור במחירות ביתיות, אבל משהו שם תמיד היה זה לא זה, זה לא החלום, לא לזה אני נמצאת פה. ובאיזושהי נקודה, פשוט יום שישי אחד, מה שיקרא, נטשתי הריץ שהייתי בו באמצע, חזרתי הביתה, פתחתי את הדלת עם כל הציוד והודעתי, זה נגמר. אני מפה רק בדיגיטל. אז הדיגיטל כבר היה קצת יותר, היה לנו פייסבוק, היה לנו את כל הדברים האלה, ובעצם זה השלב שאמרתי, אני עוברת למחירות בעיקר לחול, אמרתי אני אתמקצע בחנות אצי, עוד לא היה לי אתר, אז למעשה כל המחירות שלי היו לכיוון של חול, והתחלתי את הדרך שלי, והייתה ארוכה. אגב, זו לא דרך שהיא קצרה, היא כללה הרבה הרבה לימוד, ירידות, הצלחות, ועוד הרבה ירידות. ואז באיזושהי נקודה אמרתי, די, אם יש חלום, זה שוב פעם כאילו העצירות האלה שקורות תמיד כל איזו תקופה, אתה בודק האם הצלחת, לא הצלחת, ואני הרגשתי שזה עדיין לא זה. בזמנו יצרתי קשר עם מנטור מחול, לצערי לא עובד בתחום יותר, אבל אני התחברתי אליו ואמרתי, פה נקודת ההתחלה הטובה שלי. עבדתי על האצי בלי הפסקה, פשוט שמיים וארץ מאותה נקודה שהייתי בה, התחלתי לרכוש ידע, אבל מצד שני מאוד אהבתי את זה שהוא מאוד תמך בתשמרו על האומנות, על היצירה שלכם, כי בסוף אנחנו פה צריכות וצריכים להבין שהעולם מתקדם, אבל מצד שני אנחנו גם רוצים ליצור. והוא לימד אותי את הכל, איך לשמור על הזהות שלי כמעצבת, איך למכור את זה בדיגיטל וליהנות מהתהליך, לא לפחד מזה, שזה לא פחות חשוב. ועם השנים פשוט עברתי גם כן לנושא של הייעוץ, שזה סיפור בפני עצמו, איך בכלל הגעתי והתגלגלתי לשם.
אמרת על, את המשפט הזה שלא לפחד מלמכור את המוצרים ולא לפחד מהדיגיטל ובכלל כל עניין הפחד. אני רוצה ככה, אני אספר לך את למה התחברתי בעצם לכל העולם הזה של אצי ומשם נדבר על כל נושא הפחד. אני עבדתי עד שנת 2002 משהו כזה, עבדתי בחברת הייטק. שנסגרה, אז התפוצצה הבועה ושלחו את כולנו הביתה, ואמרתי, טוב, יופי, הנה הזדמנות להקים עסק משל עצמי. קיבלנו פיצויי פיטורים נדיבים, והלכתי ללמוד ציור על עץ. אני נורא אוהבת את עולם האומנות, והלכתי, למדתי ציור על עץ, ואמרתי, וואו, איזה יופי, כולם התלהבו מהדברים שאני עושה. אמרתי, טוב, אני אלך, אני אמכור אותם. ואז ישבתי בירידים, וישבתי בקניונים, ואמרתי לעצמי אחרי פעמיים, זה לא בשבילי. אני לא מוכנה למכור את האומנות שלי בלשבת בקניונים. ואז נולדה הבת הבכורה שלי, והיה לי כזה קרה כמו איזה נורה מעל הראש, אני אפתח חנות אינטרנטית ואני אמכור שם את העבודות יצירה. אבל משום שלא היה לי זמן גם להתעסק בלהקים חנות, כי אני תכנתתי את זה מאפס, הכל לבד, כי לא היה, אז לא היה אצי, פייסבוק עוד היו בחיתולים שלהם, עוד לא היה בכלל את כל העולם הזה. אז ריכזתי תחתיי את כל האומנים שהייתי יושבת איתם בקניונים ובירידים, והצעתי להם, בואו, אני מקימה את החנות, אני עושה את כל השיווק, למרות שלא הבנתי שום דבר ממה שאני עושה, רק תביאו לי את התמונות האיכותיות של המוצרים שלכם, תביאו לי תתארו לי את המוצרים שלכם. ואני נתקלתי בכזה קיר של מה את משוגעת, מה זה תמונה, מה איך את רוצה שאני אתאר לך, כשאני ביקשתי תיאורים אז נתנו לי איזה המוצר בגודל סנטימטר על סנטימטר, אבל תנו לי משהו יותר
או את
שיווקי,
שם היצירה.
משהו, ואני הרגשתי שאני הולכת עם ראש בקיר, והבנתי שאני פה נכנסת לאיזשהו עולם שבין האומנות לבין הדיגיטל יש פה איזשהו פער, שבהתחלה היה לי נורא קשה להבין אותו, היום יותר קל לי לראות מאיפה זה מגיע, אבל יש פה המון, היה המון פחד מזה שאני פתאום חושפת אותם למשהו מה זה במקום הזה למכור לחול, מאיפה את מביאה לנו את הרעיון המוזר הזה עכשיו? אנשים צריכים לראות את המוצר, איך תשלחי להם את זה? מה זה השטויות האלה? ואז כששמעת ככה ניתנה הזדמנות לעשות איתך את הפודקאסט, אמרתי, וואי, איך זה מחזיר אותי עכשיו 20 שנה אחורה, בדיוק לעולם הזה שכל כך פחדו, אבל עדיין יש את החשש הזה של איך יתפסו אותי ואיך יראו את זה ואיך אני עכשיו אביא את האומנות שלי, הרי זה משהו נורא אישי ופרטי ונורא קשה פתאום לצאת עם זה לעולם. אז בואי
נכון.
תחדדי ככה קצת יותר את העולם הזה של הפחדים מהצד שלך, איך את חווית אותו.
אז קודם כל יש פחדים. נעשה הבחנה בין מה קורה היום באמת למה שהיה לפני 20 שנה. אז לפני 20 שנה לא היה עם מי לדבר, פשוט לא היה. זה היה נושא שהפחיד את כולם, כל האנשים שהם באים מעולם היצירה ברוב המקרים לא היו מחוברים כל כך לטכנולוגיה, והפחד היה טבעי. השנים עשו את שלהם, הרבה התקדמו, הרוב למעשה התקדמו, עדיין יש חששות, גם כשאני פוגשת בייעוצים, בליוויים שאני עושה, אני פוגשת הרבה חששות, שאגב גם אני כיוצרת חובה חוויתי. אפשר להגיד שהיום אני מגלה יותר פתיחות, ועדיין באמת יש את החשש, איך אני יכולה לצלם כל כך הרבה, איך לחזור על העבודות שלי שוב ושוב. התפיסה הזו שעולם האינטרנט די מחייב אותנו לא לעשות את העבודת אומנות כחד פעמית, אלא דווקא לראות איך כלכלית אני הופכת את זה למשהו שחוזר על עצמו, לפעמים בשינויים קלים כדי לשמור על הזהות האומנותית שלנו, אבל לתת לזה יותר חזרתיות. יש הרבה את הנושא של מה אם לא יאהבו אותי. זה אני חושבת אחד הדברים שאין כמעט יוצר או יוצרת שלא פוגשים. וואי, לא אוהבים אותי, לא קנו ממני, זה אומר שהעבודות שלי לא יפות. אבל אני חושבת שזה פחדים לגיטימיים, אנחנו אנשים עם הרבה רגש המעצבים, ויחד עם זאת אני אומרת אנחנו חייבים, אפילו זה כבר לא צריכים בימינו, חייבים להתקדם אל הצעד הבא ולפתוח את עצמנו לתוך העולם הזה שהוא האינטרנט, כי גם העולם למעשה כבר חווה את הצעד הבא. בודדים האנשים אפילו בגילאים המבוגרים שלא קונים באינטרנט, ולכן אנחנו מחויבים לעשות את הצעד ולהתמודד איתו. עכשיו יהיו נפילות בדרך, יהיו מקרים שנצלם משהו וזה לא יראה אותו דבר, אולי לקוח או לקוחה שלא יהיו מרוצים עד הסוף, אבל יש פחד ומתקדמים מצד שני. הסיכוי שלנו להצליח בתוך כל העולם הדיגיטלי הזה הרבה יותר גבוה. רציתי להוסיף לך על ההבדל נגיד בין הקהל האמריקאי לישראלי. הקהל האמריקאי הוא בעצם, שהוא העיקר באצי, הוא הקהל הראשון שבעצם עבר את השינוי הכל כך גדול הזה של מעולם הפיזי, אנחנו קונים הכל באינטרנט. ואגב, גם הישראלים, כאילו כולם היום קונים באינטרנט, אז גם בארץ המעבר הזה ממש נדרש.
כן, הקהל האמריקאי כבר היה בשל לזה לפני המון המון שנים, עוד כשאני התחלתי אני מכרתי רק לקהל האמריקאי. יש להם את התרבות הזאת של לקנות מרחוק בכל מקרה, גם אם זה מערוץ הקניות, זה היה מקובל אצלהם, ואחר כך היה להם גם, אני גרתי שם שנה, ואני זוכרת שכל חודש היה מגיע קטלוג בדואר, עם קניות, לא יודעת מאיזה חנויות בכל ארצות הברית, זה בסך הכל מרימה טלפון, מזמינה מה שאת רוצה, את לא רואה בכלל את המוצר, את מזמינה על סמך קטלוג. אז המעבר מזה לדיגיטל, לאינטרנט, הוא לא כזה דרמטי כמו שהיה אצלנו, בנושא הזה. אז נכון, השוק הזה הוא הרבה הרבה יותר פתוח, ובאמת הוא המקום מספר אחד למכור לו. אבל בואי נדבר רגע על כל הנושא הזה של בין אמנות לשיווק ודיגיטל, כי יש פה שלושה אלמנטים שעל פניו הם לא כל כך מסתדרים ביחד, כי אומנות זה האני הפנימי, ולשווק זה אומר שאני כאילו מוכרת את עצמי או דוחפת את עצמי בכוח למישהו אחר, והעולם הדיגיטלי שזה משהו שהוא הרבה יותר טכנולוגי, ומהניסיון שלי הרבה מהאומנים פחות חובבי דיגיטל או טכנולוגיה.
נכון.
יותר עבודת יצירה של אומנות, את יודעת, בליצור, למרות ש... בעיניי דיגיטל זה אומנות בפני עצמה, אבל זה נשים רגע בצד.
כן.
אז איך את בעצם משלבת את בין שלושת העולמות האלה בפרספקטיבה שלך?
קודם כל אני אדם שיווקי, אז אני אדבר דווקא מהזווית של הלקוחות שלי. אוקיי? כי אני לשווק תמיד אהבתי, אז אני קצת יוצאת דופן בנושא הזה. אני חושבת שזה המעבר הנדרש בין אני רק אמנית או אמן, לא משנה, לבין הרצון להתפרנס מזה. זה לא קל, יש פה הרבה כמו סוג של התלבטות פנימית, מלחמות פנימיות, בין סוג של עולם רוח אפילו, כי יש המון רוח ביצירה, לעולם שהוא אחר לגמרי. אבל אני חושבת שכל אחד צריך לעשות את הצעדים האלה, אם הוא רואה את עצמו מתפרנס מהאומנות שלו, כל אחד בדרך שלו, בקצב שלו, ואת זה חשוב מאוד להבין, לא כולם יכולים באותו קצב, יש אנשים שצריכים את זה מאוד לאט, ויש אנשים שילכו בתהליך הזה הרבה יותר מהיר. אבל בעיקר היום, במאה ה-21, היום, כשנפתח כל עולם ה-AI, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים שיראו אותנו, את עבודות היד שלנו, אוקיי? שלא נאבד את מקומנו, אין לנו דרך אחרת. צריך לחבק את עולם השיווק והדיגיטל, ודווקא לא להתרחק ממנו, לא צריך לפחד ממנו גם. עולם בסדר גמור, הוא יכול להיות מאוד כיף. אגב, לנהל שיחות עם לקוחות דרך דיגיטל, רשתות חברתיות, במקרה שלי אני אומרת דרך חצי, זה מגיע להתכתבויות מדהימות. יש לי לקוחות בגילאים אפילו של 70 פלוס, שבחרו לחבק את העולם הזה של השיווק והדיגיטל, ומספרות לי על התכתבויות עם הלקוחות, שזה עוד רגע רק תבואו לישראל וניפגש. אז צריך ללמוד לעשות את המעבר בשלבים למי שמתקשר ומי שלא פשוט ישר להיכנס, ולדעת שלשווק ולהיות בדיגיטל זה לא אומר לאבד את עצמנו. אנחנו יכולים ליצור, אנחנו יכולים למכור את האומנות כאומנות, ויחד עם זאת יש לנו כלים, דווקא אפילו אפשר לראות את זה כי יותר קל, נפתחו עולמות. פעם צייר לא יכל להגיע בקלות לתערוכות בכל העולם, או אם הייתי לדוגמה מדברת על התכשיטים שלי, מי היה מדמיין שאנשים במקומות נידחים בעולם יגיעו אליהם? הבחירה הזו לקחת את האומנות ולחבק את השיווק, היא זו שהביאה אותי למקום הזה שבאמת אנשים במקומות פשוט נידחים, עונדים עד היום את התכשיטים שלי. אז זה מדהים, אני חושבת.
זה מרגש זה. אני אספר מהצד שלי, את אומרת שזה מגיע למקומות נידחים. הסיבה שאני המשכתי בדיגיטל, כי אני את האומנות שלי לא מכרתי, באיזשהו שלב עברתי רק לתחום השיווק. הצלחתי לשכנע כמה אומנים בכל זאת להצטרף אליי. ועסקתי יותר, עברתי יותר לתחום באמת השיווק והפסיכולוגיה ומכירות וכל העולם הזה. ואני, משום שלא תמיד ידעתי אם זה עובד, לא עובד, כי זה היה כל כך בחיתוליו, ולא ידעתי איך בונים את הדברים, והייתי הרבה פעמים ככה בשאלות עם עצמי, זה תחביב, זה עבודה, מה, לאן זה מוביל כל העניין הזה. ו... היה לי אומן שמחר, הוא עשה תליונים של אשת חיל מי ימצא. משהו מעוצב מדהים, באמת, הוא אומן חרדי מירושלים, לא יודעת אפילו איך הגעתי אליו, וזה היה המוצר הכי נמכר שלי. ולא ידעתי, כאילו, תדעת, זה היה לפני 20 שנה, את לא יודעת, עוד לא היה את כל האמצעים הטכנולוגיים, את לא יודעת למי בחרת, מה מחרת, איך זה הגיע, למי הגיע, את לא יודעת כלום. קנו, שלחתי, נגמר, כאילו, לא ידעתי מעבר לזה. ויום אחד הייתי ככה, לא ידעתי לאן זה מוביל, מה קורה עם זה, איזה מין עולם מוזר, אני ככה מכניסה אנשים יחד איתי אליו, ועמדתי ככה בתור בסופר, ופתאום מתקשר אליי טלפון מחול, אז עוד לא היה וואטסאפ וכל השטויות האלה, היה, אנשים היו מתקשרים עדיין. אני רואה ככה מספר טלפון מחול, ואני כזה באמצע התור ככה עונה, ואז מדבר איתי איזה בחור אמריקאי, והוא אומר לי ככה עם דמעות בעיניים, תקשיבי, רק רציתי להגיד לך תודה, ואני, אוקיי, תודה על מה? הוא אומר לי, כרגע קיבלנו את התליון שלך, את התכשיט של אשת חיל מי ימצא, והזמנתי אותו ליום הנישואים של אשתי, היא גוססת מסרטן, והבאתי לה אותו לבית חולים, ואני עכשיו פה עומד לידה, והיא כל כך התרגשה מזה, שהייתי חייב, חייב, חייב להתקשר ולהגיד לך תודה על זה. ואני ככה עם דמעות בעיניים כולי, באמצע הסופר, ואני אומרת, וואו, כאילו זה מעבר לתכשיט וזה מעבר לדיגיטל, זה היכולת לגעת בבן אדם שמעולם לא
לרגש
ראיתי,
אותם.
בן אדם שמעולם לא ראיתי, ולתת לו את החוויה הזאת של משהו אחר. וזה היה נקודת המפנה שלי, שבגללה אני כבר 20 שנה בתחום, אבל מהעולם הזה של הדעת שאתה נוגע באנשים אחרים, וזה מה שאומנות עושה. לא משנה מה אתה מוכר, אבל אומנות בעיקר, כשזה גם בא משהו מתוך הנשמה שיצרת, יש פה משהו אחר, כשאתה, אתה יכול למכור למישהו באיסלנד, שזה יהיה איזה...
שזה מדהים.
ממש, כאילו איזו תמונה שתלויה אצלו מעל האח כל השנים, והוא מסתכל מישראל. זה קטע הזוי, כי את אומרת, את בחיים לא היית מגיעה לאיסלנד בשביל למכור את זה, או בחיים לא הייתי מגיעה לארצות הברית, שאני אפילו לא יודעת איפה הוא נמצא,
יוק.
האיש הזה. והכל ככה בנגיעה הקטנה של כפתור. אבל אני ואת מדברות, וזה נשמע כזה קצת טריוויאלי לשתינו, כי לשתינו היה ברור, אבל רוב האנשים שנכנסים לעולם הזה, זה לא כזה ברור להם, זה נורא נורא מרגיש כזה גם מאיים, כי זה גם חול, זה משהו נורא גדול, אנחנו לא מדברים בדיוק את אותם שפות, התרבויות לפעמים שונות, הציפיות הן אחרות, דברים שאנחנו מקבלים בתרבות הישראלית, לא תמיד עוברים חלק בגרון
נכון.
בתרבות האמריקאית. אז איך את בעצם עוזרת ללקוחות שלך ככה, או מסיפורים שאת מכירה, איך בעצם מגשרים על כל הפערים האלה?
קודם כל מקשיבים ללקוחה שמולי. זה מאוד מאוד חשוב להקשיב ולראות מה החששות שלה. ואת החששות האלה, לפני שאנחנו בכלל נכנסות לתהליך של בואי ונדבר על עוד פעולת שיווק, עוד פעולת קידום, נטפל בחששות. החששות הם הרבה פעמים, מה שאמרת, הגדול, המאיים, נמצא בעולם השילוח. איך אני אשלח את העבודות שלי, איך אני אטוף אותן, איך אני אשמור עליהן. עכשיו, כשמתחילים להכיר את זה, מבינים שזה לא כזה מפחיד. לשלוח היום לחול זה בכלל לא מסובך. זה רק להכיר את הדרך. אוקיי? זו פעולה הכי פשוטה וטכנית שאפשר לדמיין. איך אנחנו נשמור על המוצר שיגיע בשלום? זה משהו שמטריד אומנים. אז אנחנו נעשה שיח על זה. אוקיי, זה המוצר, איך אני אטוף אותו, איך אני אשלח אותו, איך אני אגרום להתרגשות מצד שני, כי זה דבר שכל אחד מאיתנו מאוד חשוב לו, איך אני מייצרת את הרגש הזה ברגע שמקבלים את המתנה, אז נמצא את דרך המלך, אוקיי, בין להגן על המוצר לבין לעטוף אותו נכון. ו... כשאנחנו מדברות על דיגיטל, דרך אגב, אין הרבה את הנושא של לדבר, להתכתב. כלומר, הרבה מהתרבות הזו שלא מוכרת לנו, היא יורדת. יש לנו התכתבויות מול לקוחות נגיד, אם זה רשתות חברתיות כשיווק, זה עולם אחר, ועוד שנייה אני אגע בזה, אבל אם נדבר ספציפית על אצי, ההתכתבויות הן די קטנות, וברוב המקרים הכל מסתדר מצוין. הם גם יודעים לאיפה הם הגיעו. הם יודעים שהם מתנהלים ברוב המקרים מול מעצבים. ולכן הפנייה היא אחרת, כל הרצון לקנות את זה הוא אחר, לפעמים להיות שותפים בתהליך הייצור, אז זה אחר. להפיק חששות לגבי כל הנושא הזה של עולם הרשתות החברתיות, הוא קצת הרבה אפילו יותר מורכב לנו, כי אנחנו כותבים אחרת, יש לנו חוצפה ישראלית, אני יודעת שגם אני ניסיתי בעבר הרבה לשווק דרך רשתות חברתיות, ולא היה קל. אני דווקא חושבת שההגעה הזו של ה-AI, במקרה הזה אנחנו מדברים הרבה, אם זה הצ'אט GPT, אם זה כל ה... יש את המנוע של בינג, הוא מאפשר לנו, אני קוראת לזה כתיבה יותר אמריקאית, והוא נותן לנו כלים שאם אנחנו נדע להסתכל עליהם נכון, אנחנו נשלב בין איך אני פונה ללקוח בחול, אפילו בפוסט, איך אני יודעת לכתוב לו בצורה נכונה ולא חצופה ושאנגלית גם תראה נכון, ומצד שני, עם קצת שכתוב, אני אביא את עצמי. כלומר, גם פה אפשר להגיד שאם היינו מדברות אולי לפני 3-4 חודשים, היינו אומרות דברים אחרים, אבל כאילו, הכל ירד, הכל נהיה קל יותר באופן יחסי, אז אני חושבת שהרבה מהחששות האלה של איך אני אתגבר על זה, הם אחוז גדול מאחורינו. ברור, ברור שכשאנחנו נדבר על כל הנושא הזה של עבודה בתוך איזושהי פלטפורמת מחירה, שם זה דורש לקבל את הידע כדי לעשות את זה נכון. אגב, זה גם הכי חשוב, כי בסוף בסוף כל אחד שנכנס לאיזשהו מקום שהוא לא מכיר, הוא רוצה לחסוך לעצמו זמן, התלבטויות, להכיר את התהליך. אז זה חלק לדוגמה מתהליכים שאני עושה עם אנשים, להראות להם איך לעשות את זה נכון, ובוא נגיד 95% מהמקרים, לאחר מכן החששות יורדים, מבינים שזה אפשרי, לכולנו היום.
איך את ממליצה לשווק את החנות? כי הרי אצי זה סוג של מרקט פלייס נורא נורא גדול. אז
נכון.
איך אפשר להתבלט וגם איך אפשר בכלל לשווק ולהגיע לקהל היעד שירצה דווקא את המוצרים שלי או לא משנה של מי?
אוקיי. אז בתוך אצי זה לא פשוט לפלח קהל יעד כי אין כלים כאלה. למעשה כמו שאמרת אנחנו מדברות על מרקט פלייס, ויש כמה, נקרא לזה, כללים בסיסיים שאיתם אנחנו חייבים לעבוד. השלב הראשון הוא קודם כל לתת את הדגש על צילומים טובים. זהו בעצם ההבחנה הכי ברורה שתהיה בינינו לאחרים. לא לצלם כמו כולם, לא להיראות כמו כולם, בעיקר כי אנחנו רוצות לתמחר את העבודות שלנו גבוה. אז למעשה ההתבלטות תבוא לידי ביטוי על ידי זה שגם אם המוצר הוא לא ייחודי, כי לא תמיד אנחנו מעצבות מוצרים שהם ייחודיים לגמרי, יש מקבילים אלינו, דרך עבודה נכונה על צילום ואגב גם וידאו, כי זה משהו שקיים היום באצי, אנחנו נבלוט ביחס לאחרים. כי הבולטות, גם אם אני אבוא ואעשה עבודה מעולה במילות מפתח שיעזרו לנו למעשה לעלות גבוה לעמודים ראשונים, עדיין, כמו שאת אומרת, אנחנו יחד עם כולם שם. אז כשאנחנו יחד עם כולם, אולי נעביר איזשהו מסר ויזואלי כתוב, קצר וקולע דרך תמונה, כמו שאמרתי, הצילומים היוצא דופן, חשיבה אחרת, מי אני? למי אני פונה? זה דבר מאוד חשוב, זו דרך כן שהקהל יעד בסוף יבוא אליי, כי אני לא יכולה לחפש אותו. אם אני אעביר את המסר השיווקי והצילומי שלי דרך הבולטות הזו, הקהל יאתר אותי. אוקיי, לדוגמה, בתכשיטים שלי, כשאני הייתי מצלמת, מאוד מאוד הקפדתי לשמור את האווירה המאוד רומנטית. כי זה הקהל של אנשים שצריך לבוא אליי. נשים שרוצות לקנות תכשיטים בסגנון מאוד מאוד רומנטי. אין סיבה שאני אצלם משהו שיראה מודרני, כי זה לא הקהל שלי, ולכן הצילום מביא אותם. בחוץ, בהמשך הדרך, עכשיו יש כלי שיווק וקידום בתוך אצי, וחשוב להשתמש בהם בצורה נכונה, כי אצי מביאים לנו את הקהל. אוקיי, זה משהו נורא חשוב, בניגוד לאתרים שאנחנו מקימות לבד ואנחנו אחראיות להביא את התנועה, למעשה אצי מביא אלינו. אז אם נשתמש בכלי קידום, אנחנו נגביר את החשיפה שלנו ואת היכולת מכירה. בשלב השני נצא לרשתות חברתיות, ששם בעצם יש לנו שתיים שהן הטובות והחזקות ביותר לשילוב עם אצי, פינטרסט, שבישראל הוא בעיקר קטלוגי ליותר צפייה, אבל בחול זה כלי עבודה לכל דבר, וכמובן אינסטגרם, פייסבוק קצת פחות, שם אנחנו כמובן נתחיל בעבודה אורגנית, ובהמשך הדרך כשרוצים לפלח את קהל היעד, יש כאלה שישקיעו בממומן, אני אישית פחות תומכת בזה, השקעה בממומן עבור מרקט פלייס, בעיניי זה פספוס. כי אנחנו
למה?
מעבדות. כי אין לנו בעצם את הפיקסלים שעוקבים אחרי הקהל, אין לנו יכולת להגדיר בדיוק את אותם אנשים שנכנסו לחנות והם קהל הרבה יותר חם, אז אני אוהבת למקד את העבודה ברשתות חברתיות כעבודה אורגנית, למעט פינטרסט שיש לו יכולות פרסום זולות מאוד, ומביא תנועה מוגברת. מי שמתמיד שם לאורך זמן, יכול לייצר יופי של מכירות דרך פינטרסט.
דיברת על תמונות, על לייחד את עצמך עם תמונות, אבל איפה עובר בעצם הקו בין עכשיו לקחת מישהו ש... לא יודעת, איזשהו צלם מקצועי שאני הולכת לשלם לו אלפי שקלים שיעשה לי את התמונות האלה פרפקט, לבין זה שאני עוד לא... מספיק מכניסה כסף וגם צריכה לחסות את זה בסופו של דבר, אז מה בעצם את ממליצה
היי,
לעשות?
שאלה מדהימה. אז ככה, קודם כל, שהרבה פעמים בתהליכים שאני עושה עם הלקוחות, אנחנו מגלים שמעצם זה שאנחנו באים מעולם העיצוב, יש אצל רובנו את החוש הזה גם לצילום. לפעמים זה דורש שיפור, אני לא אגיד שלא, זה יכול לקחת אולי על ידי איזשהו קורס שלוקחים, זה יכול להיות דיגיטלי, זה יכול להיות לא דיגיטלי, יש היום הרבה פתרונות, אוקיי, אם זה ברמת התאורה, אם זה ברמת הרקעים שנשתמש בהם, ולכן יש לנו את היכולת גם ללמוד לצלם לבד. אוקיי? זה גם משהו נרכש, היום הפלאפונים מגיעים ברמות איכות מדהימות לצילום, ולכן זה פתרון אחד, ומקובל מאוד, דרך אגב, בעולם של הדיגיטל. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה לפגוע בפרנסת הצלמים, אין פה והצלמות, יש
לא, זה
מהכל.
לא קשור, אבל כל אחד יש לו תקציב.
נכון, אז רובם של אותם עסקים קטנים מתחילים בצילום עצמאי, או שיתופי פעולה. דרך אגב, אני עשיתי הפקות אופנה מדהימות, לא היה לי בזמנו את היכולת לשלם עבור הדוגמניות והצלם והמאפרת, והיינו מתאחדים כקבוצה של אנשים בעלי מקצוע ועושים הפקות משותפות. זה אגב היה שלב שהקפיץ את החנות אצי שלי לעוד רמה, כי בעצם כבר עברתי לדוגמניות, ודוגמנית לא חייבת להיות מהסוג, מהמפורסמות, אוקיי? יש הרבה הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה. ועוד דבר מאוד מעניין שגיליתי בחודשים האחרונים, הרבה פעמים הנכונות שלנו להיות הפנים של המותג שלנו, זה פשוט מדהים איך בעבודות יד זה עובד. זה לקוחות שלפעמים אפילו שנים ליוויתי אותם, והכל היה מושלם והמחירות לא היו קורות. או היו קורות אבל בטפטופים, וברגע שהתקבלה החלטה להיות הדוגמניות של עצמם, שמיים וארץ. החיבור שלהם, קודם כל התכשיט או למוצר שלהם, הוא תמיד מדהים, הוא אחר, אם זה יהיה הבגד, אמרתי קודם תכשיט, יכול להיות אפילו קרמיקה שאנחנו נחזיק בה, זה אנחנו, אוקיי? אז זה אחר, ואני רוצה גם להגיד, בעולם של דיגיטל, קצב הצילומים הנדרש הוא מאוד מאוד גבוה, ולכן אני שוב פעם חוזרת לעניין שאנחנו נחפש את השיתופי פעולה, את העזרה הקרובה, את הצילומים שאנחנו נעשה, כי בשלב הבא, אולי כשהעסק כבר גדל, אז אפשר לשקול באמת את העבודה עם צלמים מקצועיים, אבל בהתחלה זה לא פשוט. אולי במוצרים מאוד יקרים אפשר יותר, כי יודעים שמראש הרווח הולך ל... סגנון אחר של רווחיות, אבל במוצרים קטנים בדרך כלל עושים את זה עצמאית.
כמה זמן לוקח לנהל את כל האופרציה הזאת? כי זה המון זמן לשווק ולהכין את הכל ולתפעל את החנות ולקדם אותה. מתי נשאר זמן בלייצר תכלס את המוצרים? איך זה מתפרס?
אוקיי,
מה?
זה נקרא ניהול זמן, פשוט ניהול זמן. אנחנו צריכות למעשה לפתוח את ה... או הייתי אומרת, לא בדיוק לפתוח, לפרוס את המשימות שלנו, כי יש משימות, אוקיי? שכוללות גם עיצוב. אז יש לנו עיצוב, ויש לנו עיצוב, ואז יש לנו את הנושא של החנויות האינטרנטיות. זה יכול להיות אצי, שאנחנו מדברות עליה היום, וזה יכול להיות שיש לנו לפעמים אצי באמזון, או אצי באתר. ופה אנחנו מחלקות גם כן לתתי נושאים את המשימות, ומתחילות לשבץ, פשוט משבצות ביומן, אני בעד לעבוד בצורה הכי קרה שיש. הגדרתי שעכשיו אני משקיעה כל יום שעה על החנות שלי, נגמרה השעה, קמים והולכים. אני יודעת שהרבה פעמים הולכים לאיבוד, אוקיי? זה קורה להרבה מאיתנו, אז לעבוד עם שעון. ואם הייתי מסתכלת כמה זמן לוקח בעצם, או כמה אני ממליצה, אני בגישה שצריך להשקיע על הפלטפורמה לא יותר משעה, שעתיים ביום, במקסימום. ברור שאם אני מקימה אותה, אז יש לי פה יותר זמן השקעה, אבל מדברת על השוטף. עסק בריא הוא עסק שיש לו כמה ערוצי שיווק, שהוא לא מסתמך רק על אחד. ואז הוא מחלק את הזמן שלו בצורה מסודרת. ואם הוא גם יודע את המשימות שלו, אז הוא לא קם בבוקר ושואל את עצמו מתי בא לו, שזה אחד הדברים שהכי בולטים, הרצון כל הזמן לעצב. אז גם את זה, בעולם שלנו, המודרני, צריך לתחום את זה בזמן.
ו... אני אחזיר אותך רגע לתחילת השיחה. את אמרת שהיה לך בתהליך שלך במעבר בין אומנית ליועצת של עולם האצי, ובכלל כל העולם הדיגיטל, היו לך הרבה ככה ירידות ועליות, ירידות. יכולה לשתף אותנו קצת במה שאת עברת מבחינה רגשית, מנטלית, מה עזר לך?
אז קודם כל, ברגשי והמנטלי, זה הרבה פעמים התקופות האלה שהן מכירות, וזה היה מוריד אותי מאוד. זה היה ימים על ימים שהייתי מסתובבת מדוכדכת עם עצמי, ומגיעה למסקנה שאף אחד לא אוהב את התכשיטים שלי, ואף אחד לא יהיה מוכן לשלם על זה, ועל מה אני משקיעה, ו... הרגשות האלה שמנהלים אותנו ביום יום, ושלפעמים הם מתגברים מדי. אבל מצד שני גם הייתי עושה טעויות בדרך. במקרה שלי נגיד, נתתי את זה לכל מיני אנשים שלא היו מקצועיים, רציתי לחסוך כסף. אז במקום לבוא ולהגיד, אני אלך לגורמים מקצועיים, מה שהייתי עושה, הייתי נותנת את זה כאילו בזול. בואו תעשו לי כזה ובואו תעשו לי כזה, והחנות הייתה נפגעת, ואז כל פעם הייתי מתקנת אותה מההתחלה.
מה, איזה דברים נתת לעשות?
נתתי שיעשו לי כל מיני אנשים מילות מפתח, נתתי לעיבודי תמונה, נתתי לאנשים, במקרה הזה בכלל עשיתי טעות, זה היה עיבודי תמונה, כל מיני, כמו שיש היום את האתרים שנותנים שירותים בזול. אז כמובן יש שם, בסוף מצאתי גם אנשים מאוד מקצועיים, אבל כשלא ידעתי לבחור אותם, אז איבדו לי את התמונות, והם היו על רקעים לבנים מאוד קרים, הם לא שידרו את המותג שלי, את העיצוב שלי, ואז עוד פעם לצלם, עוד פעם להתחיל מההתחלה. עברתי שם הרבה. אני חושבת שהחוסר ידע בסופו של דבר, ובזמנו החוסר רצון שלי באמת להשקיע בידע מקצועי וטוב, גרם לזה שפשוט לא, הדרך הייתה מאוד ארוכה.
אבל עכשיו את יכולה ללמד אחרים מתוך הניסיון שלך.
כבר קרוב לעשור, אז זה באמת כאילו, קודם כל, כל יום אני לומדת מהלקוחות שלי, כי אני בגישה מכל מלמדה השכלתי, ואין לקוחה שאני לא לומדת ממנה דברים. וכן, אני כל הזמן גם נמצאת בתהליך לימוד, אני כל הזמן קוראת, מיישמת, מפתחת רעיונות, ונותנת לראש שלי הרבה הרבה דרור, כמו שאנחנו עושות את זה בעיצוב, אז אני לוקחת את זה לעולם השיווק, חושבת על רעיון כזה, 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 שכל הזמן יהיו לי דברים מרעננים וחדשים, ונראה לי להיות עשור בתחום, כן, זה כבר לא מעט, זה ממש להתפתח עם הפלטפורמה של אצי, במידה מסוימת.
את עדיין מוכרת את העבודות שלך?
כן, בטח. זה קורה, לפעמים, אפילו אתמול הוצאתי הזמנה, יש לי תחנות באצי, יש לי אתר משלי, היה לי בזמנו גם באמזון, אבל זה לא, זה נכנס להקפאה ולא החזרתי, אז יש מחירות פה ושם. אם תעלה השאלה למה אז אני לא מוכרת, כי אני נהנית, באמת נהנית לעזור היום ללקוחות, ואני כל היום בתוך זה, אז וגם אין לי את הרצון לעצב. זה גם משהו שקרה, שהשתנה, ואז אני פחות ממוקדת על החנות שלי. אני אמנם מעצבת, אבל לא לצורך מחירה. זה הפך להיות למשהו אחר.
אני תמיד אומרת שהשיווק והאתרים וכל הדברים האלה זה אומנות בפני עצמה, זה גם חלק.
נכון, זה נכון. אני מתייחסת אליה, אגב, בתור האומנות שלי.
נכון.
שהתפקיד שלי זה כל הזמן לפתח רעיונות עבורי ועבור הלקוחות. זה תהליך התפתחות.
גם היום להיות באינסטגרם וליצור את הקשר הזה עם האנשים ולהציג את העבודות שלך, זה אומנות. אומנות בפני עצמה, גם בלי האומנות עצמה. זאת אומרת,
בטח.
זה, רק לנהל את הפרופיל זה רף חדש של אומנות שלא היה קיים קודם דרך אגב. אני שמתי לב לזה רק בשלוש שנים האחרונות, כי לפני כן אינסטגרם היה מאוד, מעלים תמונה ונגמר, היום זה כבר הפך להיות,
ונגמר, כן.
כן, היום זה כבר הפך להיות ממש משהו הרבה יותר מעוצב ומתוחכם והרבה יותר אומנותי. אין מילה אחרת לתאר את הפלטפורמה הזאת.
כי צריך לרגש, העולם מאוד רווי.
נכון.
וכדי בעצם להמשיך ולרגש את הקהל, נדרשת מאיתנו הרבה יותר חשיבה. מצד שני, אני אומרת, אוקיי, אם אנחנו נוגעות פה בשיחה בעולם של עיצוב ויצירה, אני חושבת שיש לנו כלים הרבה יותר יפים לרגש את האנשים.
כן.
אני בכלל מאמינה שעבודות יד לא ייעלמו מהעולם. לא משנה כמה הטכנולוגיה תתקדם, האדם בסוף צריך את הטאץ' האישי הזה. הקורונה הוכיחה את זה.
אני חושבת שבגלל הבינה המלאכותית דווקא יהיה לנו יותר זמן, ואז אנשים יחפשו מה לעשות עם הזמן הזה. אז מן הסתם הם ילכו חזרה ליצירה שמעניינת אותם, ומה שהם טובים בה, ומה שמרגישה להם בנוח בבפנים שלהם. אז אני לא חושבת שזה הולך להיעלם. זה רק הולך להיות יותר פשוט אולי. אני רציתי לשאול אותך, את דיברת מקודם על הנושא הזה של one of a kind, שזה, אני זוכרת, היה אחד מהנושאים שמאוד התחבטתי בהם גם בזמנו כשהייתה לי חנות. איך בעצם משתלם לאומן למכור משהו שהוא one of a kind? כאילו, עד שהוא מעלה אותו, ועד שהוא עובד עליו, ועד שהוא מלטש אותו, ועד שהוא שם אותו, הוא נחטף. אז יש בכלל טעם למכור מוצרים כאלה?
בגישה עסקית לא. בגישה של מנועי חיפוש לא. כי מנועי חיפוש עובדים על זה, אם ניקח במקרה שלנו את אצי, הוא מאתר את המוצר, הוא מבין שהקהל רוצה אותו, והוא רוצה למכור אותו שוב. יחד עם זאת, יש אנשים שזו דרכם, אוקיי? שאנחנו לא יכולים לשנות אותם בנושא, וזה בסדר. ואז אנחנו מחפשות, במקרה הזה של הלקוחות שלי, כל מיני פתרונות, איך אנחנו יכולות בעצם לעבוד קרוב, אבל שלא יהיה אותו דבר. כמובן שיש כאלה שעומדים מאחורי זה, וזו דרכם בראייה העסקית שלהם. אני אישית חושבת שמי שרואה את האומנות שלה כעסק, צריכה לשקול לחזור על דברים, לפחות באחוזים מסוימים. אז אולי לא תעשה 20-30 מאותו מוצר, אבל קצת יותר, כדי גם לחזק את החנות הזו שהיא מתפעלת. זה גם קורה דרך אגב, לא רק באצי, זה קורה באמזון, זה קורה באיביי, זה קורה בגוגל. גם גוגל סורק את המוצר שלנו, ואם הוא טוב, אז עבורם הוא יקדם אותנו. אבל אם כל הזמן הוא עולה למערך חיפוש והוא נעלם, אז זה לא כל כך כדאי. אבל מצד שני, אני לא יכולה להגיד לאנשים אל תעשו את זה, כי אין מה לעשות, זה הנפש שלנו כמעצבים. אנחנו צריכות אולי לדעת לשלב גם וגם. לדוגמה, זה פתרון שאני הרבה פעמים מציעה ללקוחות, לשמור אחוז מסוים כ-one of a kind, ומצד שני, לקחת גם ולפתח מוצרים שקצת יותר קל לחזור עליהם. זה לאו דווקא מוצרים שהם פשוטים בעיצוב שלהם, אבל יש תהליכי עיצוב יותר קלים לפעמים. אז זה פתרון ביניים. וכמובן לכל אחת אני מוצאת את הפתרון שלה בהתאם לצורך. אוקיי? כי גם יש טריקים קטנים בעולם השיווק, איך אנחנו מתגברים על זה.
מעניין. עכשיו שאלת השאלות, האם באמת אפשר להתפרנס מזה?
וואו, השאלה הכי יפה. יש אנשים שמתפרנסים מזה, ויש אנשים שלא. בכלל להתפרנס מאומנות זה state of mind. איפה אני רואה את עצמי עם זה, איך אני מוכנה, קודם כל כמה אני מוכנה להשקיע בזה. להשקיע בזמן, להשקיע בידע, להשקיע במקצועיות שלי, להיות פתוחה לשינויים שקורים במערכות דיגיטליות, כי זה קורה, הן מתעדכנות כל הזמן. מה הקצב שאני עובדת על החנות שלי. וברגע שרואים את זה ומתמידים, אפשר להתפרנס. אני התפרנסתי מזה, יש לי לקוחות שמתפרנסות מזה, אבל יש מקרים שבהם אנחנו לא באות בגישה של באמת להיות שם עד הסוף. יש אנשים שבאים יותר מתוך תחביב, ומתייחסים עם זה העסק שלהם כתחביב, וכן, אז לא תהיה פרנסה של ממש. הכל עניין של איך אני תופסת את הדבר הזה. האם זה קורה ביום אחד? התשובה היא לא. אוקיי, זה משהו שמאוד מאוד חשוב תמיד לומר. כל עסק, ולא משנה איפה הוא משווק, הוא עובר תהליכים בעצם של צמיחה וגדילה. זה קורה בהדרגה. אוקיי, גם אני, דרך אגב, התחלתי באצי שהייתי מוכרת פעם בתכשיט, עד שזה הפך להיות, במקרה שלי, אני הפכתי את זה למפעל הקטן שלי. אוקיי? הייתה לי גם עובדת.
כמה זמן זה לקח?
אני עצמי השקעתי שעה וחצי כל יום בעבודה על החנות שלי. הייתה לי עזרה בתחום הייצור. זה היה תמיד החלק החלש שלי. אני לא אוהבת לייצר, רק לעצב. אז נעזרתי במישהו. וכל יום הקדשתי את הזמן הזה לחנות שלי. הייתי מסיימת את זה. הייתי עוברת לרשתות חברתיות, נגיד בארץ עבדתי רשימות תפוצה, פייסבוק שעבדתי מאוד יפה, והרבה קהל היה מגיע וקונה בעצם לאתר שלי. זה תופס את היום בסופו של דבר, ומצד שני היה לי את הימים שמיועדים לעיצוב, וסוגר את הפלאפון וזהו, אני בעיצוב שלי. זה פשוט לחלוקת הזמן שעשיתי.
לא, אבל כמה זמן זה לקח לך באופן כללי, עד שזה התחיל להניב תוצאות, עד שראית שזה...
אוקיי, אז בואי נגיד שמהרגע שיצרתי קשר עם אותו מנטור, שם זה התחיל לטפטף, אני חושבת שבערך תוך 3 שנים, במקרה שלי, אצי הפך להיות ערוץ מכירה שכאילו מביא כסף, אוקיי? כסף הביתה. לגבי הערוצים שהפעלתי בישראל, זה התחיל בערך, נגיד, אחרי שנה, התחלתי ככה לראות את התוצאות, וגם אחרי שנתיים כבר התחיל להביא כסף, אוקיי? כי בסוף זו המשכורת, הפרנסה
כן.
לבית. זה לוקח. לוקח את הכמה שנים, בהתחלה אגב גם שילבתי את זה עם העסק הקודם שלי, אני מעצבת גרפית במקור, אז
נאי.
שילבתי את הכל, עד שפשוט פרשתי אל התכשיטים.
אז את אומרת שצריך אורך רוח כשנכנסים לזה, או מי שכבר נמצא בזה, אז זאת אומרת, לא ישר להתייאש, כי אני אחזור רגע למשפט שאמרת, שבימים שלא מחרת הסתובבת ככה כמו... בדיכאון כזה של אף אחד לא רוצה ואף אחד לא זה. אני, זה
אבל זה
תחושה,
לא שנה מסתובבים ככה.
זה תחושה טבעית שיש לכולן, זאת אומרת, זה יכול להיות תקופת שפל, ושפתאום זהו, נגמר המזל שלי, אני כבר אף אחד לא רוצה אותי וזהו. ויכול להיות שיש יום ככה ויום ככה. ובעצם אנשים צריכים להבין שזה לא איזה, זה לא דוח. כאילו זה לא עולים מדרגה, ואז אחר כך עוד מדרגה ועוד מדרגה, זה עולים מדרגה ואז זה יכול לצנוח, זה כמו רכבת הרים יותר ממה ש...
נכון, ובגלל זה אני גם מציעה תמיד את הריבוי ערוצים, שאני לא מתכוונת 10 ערוצים, 2-3 במקביל, כי אחד מגן על השני, כשפה יש תקופת פריחה נגיד במחירות, יכול להיות שקצת יורד בחול, כשמאוד עולה בחול, לפעמים זו דווקא התקופה החלשה שלנו, ואז... זה יוצר את השילוב. כן, אני אגיד שיש לנו הישראלים איזושהי אובססיה לאצי. וזו נקודה שלקח לי הרבה שנים להבין את זה עם עצמי, וגם אני אומרת את זה ללקוחות שלי. אצי הוא רק עוד ערוץ שאנחנו מוכרות דרכו. אנחנו יכולות להיות מאוד מרוצות מלמכור במקביל בעוד מקומות, והכל בסדר, אז חודש הבא נמכור באצי. זה בסדר גמור, פשוט אנחנו כל כך אובססיביים על העניין של אני רוצה אצי, רוצה אצי, רוצה אצי, שלפעמים אנחנו שוכחים בכלל לראות את הטוב שקורה מסביבנו, שאולי מכרתי בארץ, אולי פנו אליי אנשים בעקבות איזשהו ירי טוב שהשתתפתי ואז הם חוזרים. אנחנו שוכחים שיש עוד דברים טובים מסביב.
למה בעצם אצי הפך להיות איזשהו מין אובססיה שכזו?
כי קודם כל זו הפלטפורמה היחידה שבאמת באמת מתאימה לעבודות יד. ידוע שיש לנו מקום של כבוד שם, לנו הישראלים, והרבה מאיתנו רוצות להיות במקום הזה של ההצלחה. הפלטפורמה מאוד ידידותית, כיפית, וזה עושה לנו עוד יותר כיף. והיא לא מאיימת, לדוגמה, כמו אמזון, שזה משהו יותר גדול, עם חוקים מאוד מאוד נוקשים. והרצון הזה להיות בחול, כאילו, כולנו כשמגיעות בעצם לאמירה הזו, אני רוצה למכור בחול, זה הופך להיות לכזה, בא לי, זה נורא מרגש.
כן,
ואני
ממש.
מדברת על עצמי, אבל גם על הלקוחות שלי, כי אני יודעת שהם באותה התרגשות כמוני.
כן, להיות משהו בינלאומי. ואם ככה נסכם את השיחה המרתקת הזאת על אצי, איזה טיפים יש לך להמליץ למי שעדיין מתחבטת עם להתחיל את העולם הזה, ולמי שכבר נמצאת שם, איך היא יכולה לקחת את העסק שלה צעד אחד קדימה בעולם האצי?
אז קודם כל אני אדבר על זה לאו דווקא ברמת אצי. פחדים יש לכולנו והתלבטויות יש לכולנו. אני יותר מאמינה בדרך של צאו לדרך. גם אם אתם מפחדות, זה בסדר. גם אני, גם את עושות צעדים עם פחד. אני בטוחה שזה משהו שגם את מזדהה איתו. לפעמים אנחנו יוצאות לדרך. ואנחנו לא מוכנות, וזה בסדר, וצאו לדרך גם אם אתם לא מוכנות. פרפקציוניזם, אוקיי, שחררו אותו טיפה, אני מכירה אותו מעצמי, אני יכולה שעות לעבוד על תמונה לפוסט, כי זה צריך להיות סופר מוכן, ואנשים לא רואים את מה שאני רואה. אם אנחנו מדברות ספציפית על אצי, טיפים להתחלה, תהיו מקצועיות, ממש ככה. אל תחשבו שאצי או בכלל כל פלטפורמה אחרת זה באתי, העליתי כמה מוצרים והלכתי. צריך להיות שם, צריך להתייחס אליה כמו חנות פיזית. אני תמיד מדמה את זה בתור אותה חנות שאנחנו פותחות את התריס בבוקר. גם אצי, אתם פותחות את התריס של החנות מדי בוקר, תהיו שם, תהיו נוכחות, תפתחו דברים, תעלו אותם, תצלמו טוב. תחשבו כמו הלקוחות שלכם, זה אני חושבת אחד הדברים הכי חשובים שאני יכולה לומר היום. כשאנחנו לומדות לחשוב כמו לקוח ולהתנתק רגע מהאומנות שלנו, אנחנו נבין שלא צריך את המידות, כמו שאמרת, שנתנו לך מידות לתיאורים האלה, ושם היצירה לא חשוב פה, אלא איך אני אבוא ואבקש מהמוכר את העבודה שלי. ברגע שאנחנו יודעות את זה, עשינו עוד צעד קדימה. אז זה ממש ממש חשוב לדעת לנתק. יש מקום אגב לנו בתור היוצרות, יש לנו תיאור מוצר, אפשר לספר שם את כל הסיפור, כך שהעולם שלנו לא הולך לאיבוד. עוד טיפים, להתמיד, לא להישבר בתחילת הדרך. שום ערוץ בשום מקום הוא לא זבנג וגמרנו. לעשות, לפתח, להסתכל, לנתח את הנתונים, מה עבד הפעם, מה לא, איפה אני יכולה להשתפר, לכולנו יש מה להשתפר, גם אם נראה לנו שעשינו את המקסימום ויש לנו את מקסימום הידע, תמיד יש עוד משהו שאפשר לעשות. אני חושבת שרק אם נתחיל מהדברים האלה, ואחר כך כבר אוקיי, אז תהיו מקצועיות, תחשבו איך מקבלים את הידע הזה שהוא לא רק החינם ברשת, שבדרך כלל מוכר לנו איך עשיתי מיליון דולר תוך 3 חודשים באצי, שזה לא ממש אמיתי, אנחנו בעצם נגיע לתוצאה טובה. וזה ישליך גם על שאר העסק, כי מבינים מזה הרבה.
אהבתי את המשפט סיכום הזה של עם המיליון דולר שמבטיחים, זה דרך אגב, לא רק באצי, מבטיחים לנו את זה בכל מקום היום בדיגיטל, גם בשיווק, אם אני אעלה את המוצרים שלי לאינסטגרם, תוך יומיים אני אהיה אושיית
רשת.
בדיוק, וכולם מבטיחים לנו המון המון הבטחות, ואחד הדברים מהצד שלי אני יכולה להגיד על על העולם הזה שההבטחות האלה, אני 20 שנה בתחום, אני עוד לא נתקלתי באף בן אדם שעשה את ההון שלו תוך לילה,
לא.
אלא אם כן 20 שנה לפני הוא כבר התכונן לזה וכבר היה מוכן, ואז לנו זה היה נראה בן לילה. ועבודה בדיגיטל היא עבודה שהיא עקב בצד אגודל, והיא המון המון למידה, והיום בעיקר זה דורש מאיתנו ללמוד עוד יותר, כי העולם משתנה משנייה לשנייה.
בקצב שבלתי נתפס כרגע.
לגמרי, ומה שהיה טרום הקורונה, זה כבר לא אותו עולם בכלל, לא דומה אפילו. ויש המון, אני חושבת שעולם היצירה והאומנות הוא עולם מופלא, ויש הרבה מה לעשות איתו, ואל תפחדו. כאילו, מה זה משנה מה יגידו עליכם ומה יחשבו עליכם? אתם
נכון.
מביאים את עצמכם, וזה הכי חשוב, כי אני חושבת שפה יש המון פחד מאיך יראו את זה, והם יאהבו אותי ולא יאהבו אותי. כאילו כל עבודת אומנות זה כאילו הילד שלי שעכשיו מסרתי אותו למישהו אחר, למשמורת, ומה הוא יחשוב על זה. אז תשחררו. זה עסק
נכון,
בסופו של דבר,
ותהנו
תשחררו.
מהדרך, לא פחות חשוב, אנחנו שוחקות לפעמים ליהנות מהדרך, בעיקר כשאנחנו מדוכדכות כי לא קנו, אבל כשרואים את זה בתור תהליך, בתור דרך התפתחותית, מגיעים לתוצאות. ואגב, גם המוכרים באמת הטובים באצי, לא אלה של הסרטון במיליון דולר, גם הם עשו שם דרך, אבל המתמידים מתפרנסים מזה.
וואו, מדהים. וואו, אלין ירושלמי, איזה כיף היה לדבר איתך ולחזור קצת לעולם האומנות והיצירה,
היה לי
ממש
כיף.
עולם מרגש.
האמת שנהניתי מאוד.
איזה כיף לשמוע.
ואיכשהו ככה יש לנו עולמות משותפים, אז בכלל כיף לדבר. ואני ממש מקווה שנתנו פה איזושהי זווית, ראייה חדשה, מעניינת, שזה אפשרי עבורנו. המעצבות, המעצבים, אומנים, אומניות, זה פשוט אפשרי.
ולא רק אפשרי, זה אפשרי ברמה בינלאומית. זה הכי
בטח,
מגניב.
ברור, ברור.
זה לא לשבת ביריד בנחלת בנימין ולחכות שמישהו יעצור לידך, אלא זה ברמה הבינלאומית, זה חשוב לזכור, וזה וואו, זה כאילו אפשר לעוף עם זה על כנפי הדמיון. אז
בדיוק.
יאללה, צאו, תפתחו חנויות, תגדילו חנויות, תגדילו מכירות, ושיהיה המון בהצלחה לכולם. ותודה שהתארחת אצלי.
תודה רבה.